ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קו"ו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. לפני שניכנס ללימוד עצמו, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים בצד. יש כותרת, כתבנו נושא, שיעור טעות כשמוכר אומר, בית כור עפר אני מוכר לך, בסימניו ובמצריו. הערה, עד עכשיו למדנו על ביטויים האלו, הן חסר והן יתר, מידה בחבל. ואז הזכרנו שאם אדם אומר בית כור עפר אני מוכר לך, אין חסר אין יתר, יש תחום של סטייה במידה שאנחנו אומרים יש בו מחילה והעסקה קיימת בלי שום צורך להחזר ממוני. השיעור אז היה רובע קו פר שאה, או 7.5 קווים למחירת בית כור. אם כמובן אדם משתמש בביטוי מידה בחבל, אז הכל משתנה, זה צריך דיוק. פה במשנה שלנו אנחנו נראה סיפור אחר לגמרי. אפשרות לשמור על העסקה גם אם הסטייה היא מרובה, עד מה שנראה עד שטות, עד שישית. כשהזכרנו רובע לסאה, מאחר שיש בסאה אחד יש שישה קווים, רבע קו הוא בעצם 1/24, וכאן אנחנו נדבר על שישית, זה פי ארבע יותר. למה? אז עכשיו ניכנס לטקסט, למשנה. אדם אומר, וכאן זה רק המשך של הדוגמאות של המשניות הקודמות, אז הוא אומר, לא רואים את המילים האלו בית כור עפר אני מוכר לך, אבל הוא אומר את זה, והוא מוסיף בסימניו ובמצריו. והשפם בשורה ראשונה הוא אומר בסימניו ובמצריו, הוא אומר לחברו בית כור עפר אני מוכר לך, בתוך הסימנים והמצרים הללו שאתה רואה הכל כך לך. אז הוא לפי השפם המוכר והקונה עומדים ביחד בתוך בשטח, מצביע על השטח, אלו הם המצרים, כל מה שאתה רואה זה בשבילך. עכשיו, אם אחר כך הוא מודד ומגלה פיחית משטות שישית פחות ממה שהוא אמר, הוא אמר בית כור, בית כור זה 30 שעה, אז אם מתברר שזה פחות שישית מ-30 שעה, הגיעו עד שטות ינקה. עכשיו, המשנה עדיין לא ברורה 100%, מה הכוונה עד שטות, האם זה כולל שטות? נראה בגמרא דיון בנושא הזה. ברשב"ם הוא כותב, וגם אנחנו צריכים להסביר ונעשה את זה דרך רשב"ם, למה פה הסטייה היא כל כך גדולה ועדיין העסקה קיימת, בניגוד מה שראינו במשניות הקודמות, שאם אדם אמר הן חסר והן יתר, האפשרות להשאיר את העסקה על כנה זה רק אם הסטייה היא לא עוברת את ה-1/24. כאן אנחנו מסכים עד שישית ועדיין העסקה קיימת. אז ברשב"ם הוא כותב פחות משטות הגיעו, דהיינו תפי מרובע לסאה, זה השיעור שהיה שייך בעסקה שבו האדם מוכר בית כור סתם, או הוא אומר אין חסר ואין יתר. זה השיעור פה, זה בשטות, זה זה יותר מרובע לשעה כפלי כפליים. תשימו לב על הביטוי כפלי כפליים, פה הביטוי הוא די מדויק. כפל זה אחד חלק 12, כפל כפליים זה אחד חלק שישית. אז דשטות היינו קו לשעה, בניגוד לרובע קו לשעה. והחינמי טעמה דלא דמי להן חסר והן יתר. דהתם הווה שיעורי ברובע לשעה, אבל הכה בי תפי דה, כיוון דיאמר בית כועפר אני מוכר לך, המשפט הזה כאין חסר אין יתר דמי, כאילו כמינן ליאל הגמר הסביר את זה שאפילו אם אתה לא מוסיף את המשפט אין חסר אין יתר, זה נותן גמישות עד רובע לשעה סטייה. ואשתד ימר בית קור בסימניו ובמצריו אני מוכר לך, מתפין על שיעור, אנחנו מוסיפים על השיעור, ואמרינן אפילו פחות משטות הגיעו, העסקה קיימת, אפילו עם הסטייה כה גדולה שזה מגיע עד לפחות משטות הגיעו. דקים הדהרה לא המצרים כמן דזווין לשדה זו סתם אדמי כמות שהוא בין קטן בין גדול. טוב, אז עכשיו תשאל מה זה משנה כמה סטייה, גם אם זה 50% סטייה, מה אתה אומר שבין קטן בין גדול? אלא דהני מי דאמר בית קור, הוא גם ביטא את זה במפורש, אז זה עוזר שיהיה קרוב לבית קור שאינו חסר יותר משטות, וכן דלא להווה מותר יתר על שטות. עכשיו מבחינת הסטייה, אם זה חסר או יותר, שלא יעבור את השישית. חזרה לגמרא, אמרנו שאם זה עד שטות ינקה, מה הכוונה? הרשב"ם פה אומר ינקה מן הדמים, ואנחנו קוראים את הרשב"ם בשורה שלישית מתחת לגמרא, ינקה מן הדמים, ואם הותיר יחזיר לו קרקע, והשטות לאו משום דין הונאה. מה שהרשב"ם מסביר פה הוא שיש איסור הונאה בעסקים, אם משלמים יותר משישית או פחות משישית, אבל הדין הונאה המוכר לנו לא שייך לפה. זה אין הונאה אלא מטלטלי, אבל במקרקעי אין הונאה. שאם מחר לו שווה פרוטה במנה, או שווה מנה בפרוטה, הגיעו. אלא שיעור הדרבנן היא, דאחי מחיל איניש, אחד ימר בסימניו ובמצריו. תפי לא מחיל. אז הדין פה פועל על בסיס מחילה, ולא הדין עונה הרגילה שאנחנו מכירים מעסקאות במטלטלים. הגמרא איתמר, וכאן הדגש הוא שם על מחלוקת המוראים, וזה כתבנו אגב בצד בנושא ומבנה שלנו, ששם רואים את המאויין, מחלוקת המוראים בעניין שטות עצמה, היא כיתר או כפחות משטות. האם ההתייחסות שלנו לשטות עצמה, זה לא ראינו באופן מפורש. אז יש כאן מחלוקת אמוראים. איתמר, רב הונא אמר שטות כפחות משטות. רב יהודה אמר שטות כיותר משטות. אז אם אנחנו אומרים כמו רב הונא, אז אם יש סטייה של שטות בדיוק, אז אם נשתמש במילה של הרשב"ם, אז זה כפחות משטות, יהיה בו מחילה. לפי רב יהודה, שטות ממש בדיוק כיותר משטות, אז מה? אז אנחנו אומרים שצריכים לעשות תיקון כספי. אם זה פחות מדי, אז צריכים להוסיף ללקוח קרקע, ואם זה יותר מדי, אז הלקוח צריך להחזיר את השווי. אנחנו ממשיכים עם הרחבה בכל שיטה ושיטה. רב הונא אמר שטות כפחות משטות, רב הונא שאמר שסטייה של פחות של שטות ממש זה כפחות, הכי כמר פחות משטות ושטות בכלל הגיעו, יותר משטות ינקה. אז רואים שרב הונא מבין מה שמובא במשנה, פחות משטות הגיעו, אבל כלול בפחות משטות זה שטות עצמו, והגיעו כוונה העסקה קיימת. רק אם אתה עובר את השישית אז ינקה. רב יהודה אמר שטות כי יותר משטות, אחי כמר פחות משטות הגיעו עד שטות, ושטות בכלל ינקה. מטבעי, כאן אנחנו מקשים על רב הונא. פה יש ציטוט, אבל לא מהמשנה שלנו, אלא מקור תנאי אחר. כתוב בסימניו ובמצריו, פחית שטות או הותיר שטות, הרי הוא כשום הדיינים הגיעו. שום הדיינים זה ביטוי ששייך לסוגיה במסכת כתובות, והרשב"א מביא את הרקע, ששם מדובר בבית דין שיעודו לערוך שומת נכס, נכס של יתומים, כדי למכור את הקרקעות לצורך מזון האישה, מזון האלמנה. אז בית דין עורכים שומה. אז ויש פה איזו סטייה מהמחיר הצודק או הרגיל, הם טעו במידה מסוים. אז הגמרא אומרת והשום הדיינים תשטות, הטעות ששייך למקרה ההוא הוא שישית. ואנחנו יודעים במקרה כזה של הדיינים טועים בשטות כי יותר משטות הוא, טעות שטות של הדיינים מהווה נגיד דגל שחור, ובמילים אחרות זה מסמן ביטול מקח. שוב פעם נדגיש את זה, שישית טעות של הדיינים זה כמו יותר משטות לאנשים רגילים, וזה אומר לנו ביטול מקח. אז מה אנחנו רואים? שגם במקרה של מחר בין אנשים, והלוקח נאמר לו בסימניו ובמצריו, ויש פה טעות של שישית, הוא כמו ההתייחסות שלנו זה כמו טעות של שום הדיינים. והמסקנה לבינתיים לפי הקושיה פה, ששישית הוא כמו טעות אצל שום הדיינים, ובשבילנו זה כיותר משטות ביטול מקח. אז זה נגד רב הונא, כי רב הונא אמר שטעות של שישית הוא כפחות משטות. אמר לך רב הונא ולתעמך, אתה שמקשה עליי, מה עם המשך המקור? הגיעו קטני, המילה הגיעו כתוב, והמילה הגיעו אומר שהעסקה קיימת. אנחנו ממשיכים על פי הבח שמצטט גרסת הרשב"ם פה, ובתגובת רב הונא יש לציין שומה הגיעו הוא בעצם מעלה קושיה נגדית על רב יהודה, כי אנחנו רואים פה שטעות של שטות הגיעו, העסקה קיימת כמו שרב הונא אמר נגד רב יהודה. אז יש פה קושיה על רב יהודה, ובפי גרסת רשב"ם שרואים אותו בבח עוד ב' אמר לי רב יהודה, רב יהודה עונה והוא אומר, מה שמובא פה כשום הדיינים, כך יש להבין את המקור. כשום הדיינים ולא כשום הדיינים. כשום הדיינים לשטות. בוא נגיד, מרחב התמרון, או מידת הטעות שדובר במקור, זה כמו אצל שום הדיינים לשטות. זה ביטוי שמלמד על שיעור של שישית. אז מבחינה זו זה הטעות שמתואר פה במקור הוא טעות של שישית. אבל מה? ולא כשום הדיינים, אבל מבחינת הלכה, למעשה ביצוע הלכה בטעות בין הדיוטות, בין מוכר ולוקיח, ההתייחסות שמה זה לא כשום הדיינים. דהילו הטעם, אצל שום הדיינים, אם יש טעות של שישית, בתי מקח, אילו אחה, המקח פה בעניין מכירת נדלן, מכירת קרקע, אין ביטול מקח, ואילו אחה הגיעו. העסקה קיימת, אבל צריכים להחזיר את ההפרש. וזה בוודאי תואם לשיטת רב יהודה. כעת אנחנו עומדים ללמוד על מעשה, גם סימנו עם סימון של ארוך, מעשה ארוך. בשוליים מימוד יש לנו נושא, וכתבנו מעשה שבו רב פאפה קנה קרקע והתברר שיש בו הפרש פחת אפילו יותר משטות, והבאי פסק שהגיעו. הגמרא, רב פאפה זבן ערה מהאו גברה. רב פאפה קנה קרקע מאותו בן אדם. אנחנו ממשיכים בעבוד ב', אמר לי הביא 20 גריבי. המוכיר אמר לרב פאפה שהקרקע שלי מוכיר לך מידתה 20 סאה. והרשב"ם מוסיף מה שמקשר את הסיפור הזה לסוגייתנו, והוא אמר בסימניו ובמיצריו. משחי, אחר כך הוא מדד את הקרקע ולא הווי אלא 15, היה רק 15 סאה, לא 20. זה ההפחתה של רבע, לא שישית, רבע, 25%. אתה לקמי דבאי, הלוקח, זה רב פאפה, הוא בא בתלונה לאבאי, אמר לי, אבאי אומר, אני לא יכול לעזור לך, סברית וקבילת. אתה ראית את המקום והסכמת לקנות את האדמה. שואל אביי ועתנן, פחות משטות הגיעו, עד שטות ינקה. אז רואים שאם זה הפרש, אם הפרש הוא מעבר לשטות, אז אי אפשר לומר שהעסקה קיימת כמו שהוא. אז הגמרא עונה, הני מילי, מתי אומרים שפחות משטות הגיעו, אם ההפרש הוא פחות משטות אז העסקה קיימת, אבל כשמדברים על שטות או יותר משטות שצריכים לעשות התחשבות כספית, צריכים ליישר את הסכומים, או אם זה יותר משטות נגיד אפילו ביטול מקח, מה זה? אז אביי עונה, הני מילי, היכא דלוקים לי בגבה, אבל היכא דקים לי בגבה סבר וקביל. במילים אחרות, זה נכון אם הוא לא ידע, אם הלוקח, וזה אתה, לא ידעת שאין בו אלא 15 סאה, אבל אתה ידעת שיש בו רק 15 שעה. אז רב פאפה שואב היה 20, אמר לי, נכון, ידעתי, אבל הוא אמר 20, וניתן להבין בן אדם שאומר על שטח של 15, אני מוכר לך, ושוב פעם, הוא אומר על שטח של 15 שיש בו 20, הכוונה של אותו מוכר זה היה להשלים לי, להוסיף לי מקרקע אחרת, או ייתן לי הנחה משמעותית. המלא הבא אומר לו, דעדיפה כ-20. כוונת המוכר שהוא אמר 20 זה לא הבעת כוונה לפצות אותך אלא, או להשלים לך, אלא איכות האדמה שאתה כעת מוכר הוא בשווי כספי, מה שאתה קונה 15 הוא שווה כמו קרקע אחרת בגודל של 20 שעה. כעת אנחנו נכנסים לסוגיה חדשה. הרשב"ם מגלה מה עושה פה הסוגיה הבאה כאן בגמרא שלנו. מבחינת התוכן בצד יש לנו נושא וכתבנו חלוקה על פי גורל. 1. אחים שחלקו. 2. חלוקת ארץ ישראל, כוונה בזמן יהושע, וחלוקתה בין כל השבטים. הרשב"ם, כפי שאמרנו פה בדיבור המתחיל, תניא רבי יוסי אומר בשורות הקצרות, כך הוא מסביר: איידי דאיירי במתניתין, מאחר שבמשנה שלנו דיברנו במוכר קרקע לחברו במידה, הוא מצא יותר מכדי מידתו ומחזיר, ולא אמרינן בטל המכר, נקדנמי להך דאיתמר לקמן. מובא בעוד כמה שורות קטע שאנחנו בסימונים שלנו הבלטנו בצורת פפיון. שני אחים שחלקו, הוא בא להן אח, דקאמר שמואל, היה מקרה של או מציאות של שני אחים שחלקו בירושה, ולא היה ידוע להם שיש להם עוד אח, והוא בא אחר כך, דקאמר שמואל, מקמצין, מחזיר את מה שיש לו יותר. אז הרעיון הזה שיש חלוקה מחדש, אבל הוא לא בהכרח מבטל לגמרי מה שעשו עד עכשיו. רואים, הדגשנו בגמרות שלנו המילה מחזיר בקבקוב, מחזיר את מה שיש לו יותר. דומיה דמתניתין, בזה יש דמיון למשנה, וגם לפני כמה שורות הדגשנו את המילה דמחזיר גם בקבקוב. אז זה נקודת השוואה. ואגב גרד ההיא, מאחר שבהמשך מובא את המקרה הזה של שני אחים שחלקו, קטני ברישה בהתחלה, ברישה כוונה בהתחלה של הסוגיה, הברייתא להשמין את החלוקה בגורל, קניה, שאם חולקים נכס לפי גורל, זה עובד, זה תוקף, וזה תקף כוונה. דעלה פליגי רב שמואל, היכה דחלקו בה להן אח, דדמיה להך דרבי יוסי, שלא עלה הגורל לכולן, שהיה, שהתברר משהו חדש אחר כך, שהגורל שעשו בהתחלה לא היה עבור כולם. עם ההקדמה הזאת אנחנו כעת נחזור לתוך הגמרא. תניא, רבי יוסי אומר, האחים שחלקו, כיוון שעלה גורל לאחד מהן, קנו כולם. אם ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, שאם היו שני אחים והיה שטח אדמה שירשו ביחד, ונגיד מצאו איזו קו באמצע שמהווה חלוקת הנכס באופן שוויוני, רק השאלה מי מקבל איזו חצי, אז על זה הפילו גורל, והאח הראשון שמשך את הגורל נגיד, וכתוב שם חלק המזרחי, אז האח השני שלא משך את הגורל, הוא בכל זאת ברור שהוא מקבל את החלק המערבי. אז זה הכוונה פה במקור, שכיוון של הגורל אחד מהם קנו כולן. הרשב"ם מרחיב יותר עם עוד דוגמאות, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. מה הייתה מה? הגמרא שואלת למה שימוש בגורל הוא מחייב. אמר רבי אלעזר, כתחילת ארץ ישראל. מה התחילה בגורל? כמו בזמן יהושע חלקו את ארץ ישראל על פי גורל, אף כאן בגורל, גם פה בחלוקת ירושה, הגורל מחייב. שאלה היא מה להלן בקלפי, באורים ותומים, אם כמו שם ביהושע הגורלות היו בכלים, בקלפי, כלי שמחזיק את הגורלות, והיה גם כהן גדול עם אורים ותומים, אף כאן בקלפי ואורים ותומים, גם בחלוקה בין אחים על איזו ירושה אותו דבר. אמר רבשי, רבשי אומר לא, לא צריך את הקלפי ואורים ותומים בחלוקת ירושה בין אחים. והוא הנה דקצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי. אנחנו נסתכל ברשב"ם מתחת לגמרא, אמר רבשי, לעולם כתחילת ארץ ישראל קונה גורל. באמת הבסיס לאפקטיביות של גורל נלמד מארץ ישראל. ודקה שלך אימה להלן וכולי, אם אתה תשאל אבל זה לא דומה, היינו טעמה דלא צריך כולי היי. אצלנו בחלוקת נכס בין יורשים לא צריך את כל זה, משום די גמרי בלבב שלם ומקנו למי שיעלה הגורל מיד, מהני גמר דתם עם הגורל, מזה שהסכימו מראש שיהיה הקנה גמורה בלבב שלם. העלת הגורל באופן מיידי זה עובד כי היה להם גמר דעת, אז זה עובד כאורים ותומים דמהני אפילו איך דלא גמרי ומקנו. אצל המקרה של יהושע וחלוקת ארץ ישראל לא היה אותו רמה של גמירת דעת, אבל מאחר שלהם היה אורים ותומים והגורלות, ושם זה עבד על פי רמה מסוימת של נקרא לזה נבואה, אז זה שם זה עבד אפילו בלי דעת מוסכמת או גמר דעת גמור. דבאי ענה דציתי לדדי, ונשמע עם זה לזה לחלוק בגורל כדי שאיתו כל אחד חלקו בפני עצמו, דאינן חפצין עוד בשותפות, הלכך אין רוצים שיהיה עוד עיכוב בדבר, וגמור מקנו הדדי. אנחנו נחזור לגמרא. איתמר בצד, לפני שנתקדם, הרי יש לנו סימונים ויש לנו גם הסבר בצד, נושא, מבנה, בשוליים רואים את הפפיון, יש אחד פה, ובדף קוף זין עמוד א', שתי שורות מראש העמוד, מופיע עוד אחד. שתי סוגיות באחים שחלקו, שהמשותף להם גילויים חדשים שמערערים החלוקה הראשונה. במקרה הראשון, בא אח ממדינת הים שלא היה בחלוקה הראשונה. במקרה השני, בדף קוף זין, בא בעל חוב ואביהן וגבה מאחד מהם. בשתי הסוגיות חולקים רב ושמואל, ובשניהם רב אומר בטלה מחלוקת. עוד מעט יש עוד סימונים, פס כפול ומעוין, שאלות על רב ואחר כך על שמואל. אז קודם אנחנו נציג את השיטות. הגענו את השמות רב ושמואל, ומיד אחרי זה רבא פונה לרב נחמן עם שאלה על שיטת רב. אחר כך אתם רואים שש שורות מסוף העמוד, רב פאפה פונה לאביי עם קושיה על שמואל. הגמרא, איתמר, שני אחים שחלקו בקרקעות, ובא להן אח ממדינת הים. רב אמר בטלה מחלוקת, ולפי הרשב"ם מה הכוונה? שיחלקו לכתחילה עוד פעם מחדש את הנכס במקום בין שניים, עכשיו בשלושה חלקים. ושמואל אמר מקמצין. מה הכוונה מקמצין? לא מבטלים את החלוקה שעשו, אלא כל אחד ייקח שליש מחלקו וייתן לזה, לאח החדש. אמר לי רבה לרב נחמן, לרב דאמר בטלה מחלוקת, על מה? אז רואים אדרדינה, שהדין, מה שהסיקו, מה שסיכמו, חוזר להתחלה. אלא מעטה, אז לפי זה, הני בית רטה דקיימי, ואז הוא בית רי מנהיו, ופלוג, הכינה מדבט ממחלוקת. אם היו שלושה אנשים, או יכול להיות שלושה אחים או שותפים, ושניים מהם הלכו ועשו חלוקה בלי ידיעת השלישי, וחלקו בשלושה חלקים, האם תגיד שבמקרה כזה צריכים לחלק מחדש כשיבוא אותו שלישי ויפגין שאני לא חפץ במה שעשיתם? והשאלה כאן נשאלה בתמיהה, כי זה לא נכון, זה לא ככה. אז, אבל לפי מה שרב אמר, בטלה המחלוקת, שהיה חלוקה בין שניים, והיה עוד אחד שלא היה חלק מאותו חלוקה, למה פה לא אומרים אותו דבר? הגמרא עונה, זאת אומרת, רב נחמן עונה, שאין מה להשוות בין שני המקרים. האחי אשתה, איך אתה משווה בין המקרה של אותו אח שלישי שלא היה ידוע מראש למקרה של אותם שלושה שהיו שותפים ורק שעשו החלוקה בלי ידיעת השלישי? אדם נחיתי עדייתא דבית קלתא מעיקרא. במקרה שהבאת כקושיה היה ידוע ששלושתם היו ביחד, אז הם היו ביחד מההתחלה בידיעת כל אחד על השני. האחה בעניין האחים שחלקו ובא השלישי מבינת הים, לא נחיתי, הם לא ירדו לחלוקה בהתחלה, עדיין עד בית פלטה מקרה, לא היה ידיעה על השלישי מההתחלה. אז זה כל ההבדל, והרשב"ם מוסיף, אנחנו נלמד ביחד. הרשב"ם עדיין את זה בהקלטה, הרשב"ם שש שורות מסוף העמוד, בשלושה חלקים חלקו הכל, דמתי לכל חד חלק הרוי לו. הלכך לדעתו לא חיישינן, זאת אומרת כששניים החליטו לחלק את העסקה בין כל אחד יקבל חלק שלו, לא חוששים לשלישי הזה. דאילו הווה הכא, נמי הווה פליג בגורל. גם אם הוא היה פה, הוא היה מקבל חלקו בגורל. אבל, אחא, דגלי מילתא לבסוף, דנטל יותר מדי, בעניין שני האחים שחלקו את כל הנכס ביניהם, אז הוא מתברר שכל אחד לקח יותר מדי, טעות הוא. הוא בטלה מחלוקת. בניגוד למקרה ששלושתם היו שותפים, שניים מהם החליטו לחלק את הנכס, את השותפות, ובוא נגיד שניים מהם הלכו ומשכו גורלות, אז הראשון מקבל שליש, השני מקבל שליש, השליש שנשאר זה ודאי יהיה לאותו שלישי. אז הכל היה ידוע מראש. נחזור לגמרא, אמר לי רב פאפה לבאי לשמואל, דאמר מקמצן למימרא, זאת אומרת דקם דינה. במקרה של אותו אח שלישי בא, למרות שלא ידוע עליו מראש, זה ששמואל אומר מקמצן, זה אומר שהחלוקה הראשונה היא בעצם בעיקרון נשאר, רק עושים תיקון בבואו של אותו אח שלישי. והרב ושמואל דאמרי תרוויהו, כאן יש שני מקרים שלמדנו עליהם בעבר. האמת שבשיעור הקודם הדגשנו את המקרה ב', מקרה שני, כאן אנחנו נדגיש את המקרה הראשון. אב ושמואל מסכימים, אם יש מכירה של תבואה, ואומר, מה מוכר אומר, קור ב-30, אני מוכר לך. מתחיל למדוד לקונה, יש בתוך קור יש 30 שעה, זה יצא במכירה הכל, פה כל הקור שמכיל 30 שעה הוא מכר ב-30 דינר או 30 דולר או 30 שקלים, איך שרוצים. אז הוא יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. העסק לא נגמר עד שהוא מודד את כל ה-30, אבל עד אז, אפילו אם הוא מדד לו 29 סעים שהם היו ראויים לו, אבל לא גמר המדידה, אבל אני מדגיש, אותם 29 סעים שהיו ראויים לו, הוא מחזיר את הכל, יכול לחזור אפילו בשעה האחרונה. המקרה השני נקרא, אבל הוא לא מרכז תשומת ליבנו כעת. יש מקרה אחר שהוא אומר קור ב-30 שעה בסלע, אני מוכר לך. הוא מפרט את הסכום הכללי וגם הוא אומר את הסכום הכללי וגם מפרט את הסכום הפרטני. ראשון ראשון קנה. אז מה כאן הקושיה? רואים פה בניגוד למקרה הקודם, בניגוד למקרה של שפסק עליו שמואל מקמצין, למרות שגם שם היה אצל האחים שחלקו, הוא אמר קם דינה, למרות שדובר על וזה בגלל שהחלקים שהם קיבלו בסופו של דבר גם בהופעת האח השלישי, חלק ממה שקיבלו היו ראויים להם בכל מקרה, לא כל מה שלקחו, כי כל אחד לקח 50% בזמן שכל אחד צריך לקחת רק 33%. ובגלל שהיה ראוי להם לקבל לפחות את ה-33%, שמו אומר קם דינה. פה רואים במקרה שגם עליו שמו התייחס, שהיה במדידת הסעים, הכל בטל. אנחנו נראה עכשיו ברשב"ם איך שהוא מסביר את זה. ולשמואל דאמר מקמצין, אמר קם דינא, דכל מי שנוטל דבר הראוי לו, אלא שאינו נוטל כשהוא הראוי לו, אלא יותר, הוא עדין לפחות. כאמר שמואל, דמאי דתפיס תפיס. אצלנו באחים שחלקו, נכון, היה להם לקחת, אם הם לקחו כל אחד 50% מהנכס בזמן שהיה מגיע להם רק שליש, אז השליש שהיה ראו להם נשאר אצלם. יחי, מה היה משמעי יכול לחזור בו מוכר ואפילו בשעה האחרונה הוא מוציא מיד ללוקח 29 סעים שבאו כבר לידו, והמי כיוון דווי ראוי לתו קור כדעתני למוכר, כי זה מה שהוא אמר בהתחלה, הוא אמר קור ב-30 אני מוכר לך, במה שזכה כבר יזכה, אף הביד לא בא לידו כשהוא הראוי לו. אלא רב שמה מינה דהדר דינה, איך הדנתר פחות, וכל שכן איך הדנתר יותר כדליאל. וקשה דשמוע דשמואל. אז יש כאן סתירה בתוך שיטת שמואל. רק לחזור על הנקודה, קבלת כמות שאינו, שכל הכמות אינו ראוי לו, אבל חלק מהכמות כן ראוי לו. במקרה של אותם אחים אין כאן סיבה לבטל את הכל, ובמדידת התבואה הוא כן מבטל את הכל. הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים בדף קוף זיין עמוד א', הטעם בעניין המקח וממקר, בניגוד לאחים שחלקו, בעניין של מכירת התבואה, עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח. כאן אנחנו נציין את שני המקרים. היה אצלנו בגמרות המסומנות מקרה א' בסוף קופרה ועמוד ב', מקרה א' ומקרה ב', מקרה ב' סימנו בסוגריים, אבל כעת אנחנו נתייחס גם לזה. נסביר את הדברים דרך הרשב"ם בשורה ראשונה ומשני, אתם, גבי מקח וממקר, עבוד רבנן מילתא וכו', כלומר, לכך תקנו וימרו שיוכל לחזור עד שימשוך כל מקחו. דבטל דעת הלוקח ומוכר אז לרבנן. זאת אומרת, הרבנן שתקנו את ההלכות האלו של המסע ומתן, של המחירות, לקחו בחשבון דעתם גם של הלוקח וגם של המוכר, ועשו או תקנו את ההלכה שלפעמים זה מטיב ללוקח, לפעמים מטיב למוכר. דהכי ניחא לתרוויו, ניחא ליה ללוקח שיוכלו שניהם לחזור עד גמר משיכת כל המקח. מתי זה נוח ללוקח? שאם תיזול, אם יהיה הוזלה של הסחורה, יוכל ללוקח לחזור. אז במקרה כזה נוח לו ללוקח לדעת שיש אפשרות לחזור עד הטיפה האחרונה, עד ולא עד בכלל כמובן, עד הטיפה האחרונה, עד הסע האחרון. אם ירד שווי תבוא במחיר השוק, יכול להגיד, תשמע, אני רוצה לחזור בי, ואז יוכל לקנות אחר כך במקום אחר יותר זול. וגם ניחא ליה למוכר, שאם תוקיר בתוך כך יחזור בו, אם הסחורה שהוא מוכר יעלה במחיר תוך כדי העסקה, הוא יכול לחזור בו. אם כך, לדעת כן מחר מוכר וקנה לוקח, שיחזו בהן אפילו בסך האחרונה. זה מה שתיארנו, את שתי האפשרות האלו במקרה שהוא אמר קור ב-30 אני מוכר לך, עד הסעה האחרונה יהיה אפשרות לחזור. זה מיטיב, אם יהיה הוזלה, המקרה האפשרות לחזור זה מיטיב ללוקח, ובמקרה שיעלה המחיר באמצע המדידה עד הסעה האחרונה גם יש אפשרות לחזור, זה יטיב למוכר. ובסייפה דמילתא דגמר ראשון ראשון קנה, היינו לפי שכל שעה ושעה מי שמשכו נגמרה שכרתו. זה ההסבר למקרה השני, שכל שעה, מאחר שהוא פירט את המחיר של כל שעה בנפרד, כל משיכת שעה מהווה גמר קניין. אבל גבי חלוקת קרקע, ודאי ניחלו להיפטר מהר זה מזה. בעניין האחים שירשו נכס אביהם, רצון שכל אחד מהאחים זה להיפטר אחד מהשני, להיפרד אחד מהשני, להזכה כל אחד ואחד בחלקו ויתרח בו, ואז כשברור איזו חלק שלי, אז אני מוכן למסור את נפשי, לטפח אותו ולטרוח בו. כי עד אז, כל זמן שהנכס הוא מוחזק בין שניהם, יש ביטוי, דקדירא דבי שותפי, לא חמירא ולא קרירא, אף אחד לא יטפל, כי כל אחד סומך על השני. וכך אתם כמדינה, לכן שמה מיד שחלקו, אמנם אנחנו מתגלה למפרע שלא היה חלוקה תקינה, אבל היה חלוקה, אז לכן שמה, מאחר שיש את האינטרס של כל אחד להיפטר, להיפרד אחד מהשני, מה שכן לקחו בצדק זה יישאר כך ויעשה תיקון כפי שראינו בגמרא. חזרה לגמרא שורה שנייה מראש קוף זיין עמוד א', יתמר אחים שחלקו ובא בעל חוב הכוונה של אביהם, ונטל חלקו של אחד מהם. אז יש כאן נכס, אבא שלהם השאיר חוב, אז אחרי שאותם האחים חלקו בנכסים, הבעל חוב של אבא שלהם הופיע, והוא לקח מה שמגיע לו מאחד מאותם אחים. רב אמר, בטלה מחלוקת. ואותם אחים צריכים לחלק את החלק הנשאר ביניהם. ושמו אמר, ויתר. לפי שמואל, אותו אח שנלקח ממנו תשלום החוב, אותו ברחוב לקח את הקרקע שלו, של אותו אח, הוא ויתר, וזהו, אין לו, הוא לא מקבל פיצוי ואין חלוקה חדשה, זהו. הוא, במילים פשוטות, הוא הפסיד. ורב אסי אמר, נותן רביעה בקרקע, הוא הביא במאות. יש ברשב"ם, הוא מביא שני הסברים, אנחנו נלמד עם ההסבר הראשון שהוא מביא, הרביע בקרקע, כוונה בהמשך, הוא רביע זה או רביע במאות, או זה או זה. אבל אותו אח שנלקח ממנו, הוא לא מקבל חצי ממה שנשאר אצל האח השני, גם לא מקבל אפס כמו ששמואל אמר, אלא הוא מקבל חצי מהחצי, או במילים אחרות רבע ממה שנשאר אצל האח שלא נלקח ממנו תשלום החוב. עכשיו הגמרא עוברת, חוזרת על כל השיטות בהסבר יותר מפורט, וזה המשולשים האלו מובאים בשוליים נושא מבנה ג' דעות באחים שחלקו בא ברחוב של אביהם וגבה מאחד מהם. רב אמר, בטלה מחלוקת, אותה חלוקה שעשו מראש מתבטל אחרי שהופיע בעל חוב, וחוזרים וחוקים בשווה. כסבר, רב הוא בדעה, האחים שחלקו יורשים הן, הם מוגדרים הלכתי כיורשים, ודאי שהם יורשים, יורשים במובן הפשטני, אלו שני אחים שיורשו, אבל כאן השאלה, הגדר הלכתי, איך מסתכלים עליהם? יש כמה אפשרויות, יש יורשים, שמואל אחר כך יגיד שמסתכלים על האחים שחלקו כלקוחות. עכשיו זה שאומרים יורשים, הרשב"ם מתחת לגמרא אומר יורשים הוו, תורת יורשים יש עליהם לפרוע בין כולן חובת אביהם. אבא שלהם בחייו נכנס לחובות, הוא נפטר, כל האחים נושאים בעול חובת אביהם. דמשום חלוקה לא הסתלוק מקלקלי דידו מבעל חוב דבוהון. בגלל שהם עשו חלוקה, זה לא אומר שהקלקאות שקיבלו יצאו מיכולת גבייה של הבעל חוב של אבא שלהם. דסבירה לרב, יש ברירה, הוברר הדבר שזכה כל אחד בחלק הראוי לו, ונמצא דלא לקחו זה מזה כלום. אם מסתכלים על חלוקת ירושה בצורה כזאת, מה שאתה מקבל זה מה שהיית אמור לקבל מראש, ובמילים אחרות, אני לא לקחתי ממך אח אחד מאח השני שום דבר. והוא הדין לעניין חזרה ביובל. בזמן היובל התורה אומרת שמי שקנה קרקע הוא מחזיר את זה לבעלים הראשונים. בעניין חלוקה בדין יובל, דאיקה למימר דמן דאמר האחים שחלקו לקוחות הן מחזירים זה לזה ביובל, לרב אין מחזירים, כי כל חלק שכל אחד מקבל, אומרים שזה היה חלקו המיועד לו בהתחלה. וכיו דיורשין הוו, אילקח, חזרה בסוגיה שלנו, נעזוב את הקטע של יובל לבינתיים, אבל בעניין ירושת נכס עם חוב אביהן, וכיו דיורשין הוו, אילקח מחצית חלקו יחזיר לו. כל אחד גם כל אחד גם קיבל החוב של אבא שלהן, אז לכן כל אחד צריך להחזיר את החצי החלק שקיבלו ולשלם אותו לבעל חוב. ולכן אם הבעל חוב לקח כל החוב רק מאחד מהם, זה לא פותר את האח השני מלשאת בחוב, ולכן צריכים לחלק מה שנשאר בין שניהם, בין שני האחים. זה שיטת רב. בגמרא אנחנו נמשיך לקרוא את שמואל, ושמואל אמר ויתר. איך זה ששמואל סובר כך? כך סבר, האחים שחקו לקוחות הן וכלוקח שלא באחריות דמי. בזמן שהם עשו חלוקה, אח אחד אומר לאח השני, תשמע, החלק שיש לי במה שיש אצלך אני נותן לך, והחלק שיש, זאת אומרת החלק שיש לך אצלי אתה לוקח, והחלק שיש לי אצלך אני לוקח. והחלוקה בצורה כזאת אומר שאני קניתי החלק שלי שנמצא אצלך לגמרי, ואין לי שום אחריות, אין לך שום תביעות נגדי, וגם לי אין לי שום תביעות נגדך. או בבוא היום שבא לו בעל חוב ולוקח את החלק של אחד מהם, אין אחריות על האח השני לפצות את האח שהפסיד לבעל חוב. ברשבם, איפה שעצרנו, אנחנו נמשיך כעת ברשבם, כלקוחות דמו, דאין ברירה. בניגוד לרב, שמואל אומר, אין ברירה, לא מסתכלים על החלוקה באופן למפרע מה שהיה אמור להיות בהתחלה. אלא מה? ונמצא שכל אחד נטל חלק אחיו, וכאילו החליפו זה בחלקו של זה דמי. והיינו לקוחות, וכיוון דלקוחות נינו, מאחר שאנחנו מסתכלים עליהם כאילו הם קנו אחד מהשני, הוודאי כלוקח שלא באחריות דמו. כאילו אמרו זה אל הזה, איני מקבל אחריות, חלקך עליי דמי. דמסתם לא מקבלי. אנחנו נחזור לגמרא. רב אסי, שהוא אמר בשונה לרב שצריך לחלק מחדש, ובשונה לשמואל שאמר מי שהפסיד יפסיד לגמרי, הוא אמר שאותו אח שהפסיד לטובת הבעל חוב יכול לקבל פיצוי לא של 50% של הנכס שנשאר אצל הראשון, אלא 25%. איך הוא הגיע לזה? מספקלי אי יורשין אבו, אי לקוחות אבו. רב אסי פשוט בעמדת ספק בין שיטת רב לשמואל. הלכך נוטל רביע בקרקע, וכאן אנחנו קוראים שוב פעם עם גרסת הרשבם הראשון, או רביע במאות. הרביע הוא, נגיד זה פשרה בין 0 ל-50%. ומה הוא יקבל? הוא יקבל או הרבע בקרקעות, או יקבל את הרבע שלו בממון. והרשב"ם על רב אסי מספקא לי, הרשב"ם כותב, אי קיושין דמו ואבו וחייב להחזיר מחזיק חלקו כרב, דיאל שניהם לפרוע חובת אביהם, או כלקוחות דמו ואינו חייב כלום, יוקח יפרע רביע לאחיו מן השדה הנשאר לו, דממון המותר בספק חוקין, או רביע מאות יחזיר לו, דיאל מעלה ענה הבו לי זוזי והבו מסליקנה לי בזוזי, ובשביל עניותך לא אפסיד נחלתי. כפי שאתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות, יש לנו פס קו מפריד, בהמשך לשון אחר, כאן זה גישה, הוא מציג גישה אחרת להסביר את רב אסי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב פאפה, הלכתה בכל הני שמייתתה מקמצין. כל הני שמייתתה, כל אלו הסוגיות, הכוונה לסוגיות הקשורים לאחים שחלקו, מה שאנחנו סימנו בפפיונים, הראשון זה הבא אח שלישי, והסוגיה השנייה הייתה בעל חוב. הרב פאפה אומר שבמקרים האלו מקמצין. אנחנו נצטרך עוד מעט לעיין מה פירוש מקמצין לפי דרכו של הרשב"ם, רק לא לשייך את המילה מקמצין לשיטת שמואל שראינו מקודם בקוף וב עמוד ב', שהוא משתמש במילה מקמצין. הרשב"ם נותן פירוש אחר בתוך דבריו של רב פאפה. אבל יש עוד דעה פה, המאמר אמר בטלה מחלוקת, והלכתה בטלה מחלוקת. כדי להבין את המחלוקת השוני בין רב פאפה והמאמר, אנחנו ניכנס לדבריו של הרשב"ם. בשורות הרחבות למטה רואים דיבור מתחיל בכל הנשמייתתא מקמצין. מה הם השמייתתא? איזה סוגיות? אחד, בשני אחים שחלקו בעל ההן אח, ושני, באחים שחלקו בעל חוב, ונטל חלקו של אחד מהם. שיקמיץ מחלקו ויתן לזה חצי השדה כרב. אז זה מה שניסיתי להתרות מראש, ש... למרות שהמילה מקמצין ראינו בדף קובה ומובט נאמר על ידי שמואל, בענייננו, בעניין ההופעה של אותו גורם שלא היה ידוע מראש, לפי שמואל עצמו הוא אמר בעניין ההופעת ברחוב שאותו אח שנלקח ממנו ויתר. אנחנו רב פאפה לא אומר שהוא ויתר, הוא מפסיד, אלא הוא יקבל פיצוי, כמו שאמר רב, דקיושין דמו. ומי הוא? לא בטלה מחלוקת לחזור ולחלוק בגורל. הביטוי שרואים אצל המאמר בטלה מחלוקת אומר לנו שצריכים לעשות את החלוקה מחדש. בנקודה הזאת הפאפה חולק, הוא אומר לא צריכים לעשות את החלוקה מחדש. אותו אח שהפסיד יקבל פיצוי, אלא בלא גורל, וייתן לו חצי השדה מאיזה צד שיוצא, ובבד שיש שווה כעידה חציה, מבחינת שווי ממוני שיהיה חלוקה שווה. אבל האח שלא נלקח ממנו חלקו, הוא מחליט איך לחלק. זה הכוונה מקמצין. אבל המאמר אמר בטלה מחלוקת, והלכתה בטלה מחלוקת. רשב"א ממשיך, היכה תחלקו שניים שני חלקים, ואחר כך בא להן אח ממדינת הים, או חלקו ברחוב ונטל חלקו של אחד מהם, אינמי איתאו בחלוקה לחלוק ביניהם שדה שגזר לביהם ונמצא יוצא מתחת יד אחד מהם, ונמצא שמתחילה נטל אחד יותר מחברו. בכל המקרים האלו תחוזרים וחלקים בשווה. תדמיה לבעל חוב שנטל חלקו של אחד מהם, תחוזרים וחלקים בשווה. ועדין אם נטל חצי חלקו, אם הבעל חוב לקח חצי חלקו, שצריך להפיל גורלות על הכל. זה לא פליג רב פליג, כוונה לא מחלק, זה לא פליג רב בנטל בעל חוב חלקו של אחד מהם בין כולו לחציו. ושמינן נמי מיחד האחים שחלקו כיושין דמו ולא כלקוחות. מזה שפסק הגמר שבטלה המחלוקת, הוא צריכים לחלק את הכל מחדש, זה מראה שההסתכלות שלנו לאותם אחים זה כיורשים ולא כלקוחות. עד כאן שיעורנו להיום.